ארבעה ידיים הרב רבותיי, שיעור זה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו, והנושא הוא מאורות העם היהודי. פעם אנחנו נאחד את הדיבור על הגאון הרב דוד ליפשיץ, זכר צדיק לברכה, שהיה רם בישיבת רבנו יצחק אלחנן ורב בסובלק, ודברינו נאמרים על פי הערכתו של הרב שמחה אלברג שכתב על הרב ליפשיץ. מהי המהות הייחודית של רב? מהו תפקידו ומהם הקווים העיקריים המאפיינים את אישיותו? ומהן המעלות והאיכויות המיוחדות של ראש ישיבה שגדולתו הרוחנית מאתרת אותו בכתר התורה? קיימת מחיצה בין שני אלה, בין תורה ורבנות, אבל שניהם יחד ארוגות כשלמות אחת. אמנם נכון, הן הרב הן ראש ישיבה צריכים להיות תלמידי חכמים בקנה מידה גדול כדי שיצדיקו את נשיאת כתר הרבנות או ההתרה של ראש הישיבה. תורה על כל ענפיה היא יסוד היסודות הן לרבנות והן ריש מטיפתא, כי אחרת בלי הבסיס הרחב והעמוק של ידיעת התורה אין הם ראויים לייצג עולמות אלה של רבנות וישיבה. מכאן אפוא קום כי מי שרוצה להגשים ולמלא שליחות זו של ראש ישיבה או לכהן כרב בישראל צריכים לעמוד על רמה רוחנית גבוהה ביותר, הגם שקיימים הבדלים מהותיים ויסודיים בין אידיאל הרבנות לבין אידיאולוגיה של הישיבה, וההבדלים הנוגעים הן לתפקיד והן לעצם המהות. ראש הישיבה תחומו מוגבל ומצוי תמיד בארבע עמות של הלכה. מלמד שלן יהושע בעומקה של הלכה, אירופין סמך כמו עמוד ב', ראש ישיבה צריך להיות יומם בלילה קשור בצורה אדוקה עם ארבע עמות של הלכה ולנשום בעולם הישיבה. אברהם זקן ויושב בישיבה, יצחק זקן ויושב בישיבה, יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה. משימתו של ראש הישיבה הוא להסתגר תמיד בתוך הישיבה, כי האווירה בתוכה ספוגה שכינה. כך כתב רבנו חננאל, מהי ישיבה? שכינה. ועל כן חי ראש הישיבה בקודשי קודשים הרחק מרחוב החולין ומן הסואן של חיי רשות הרבים. ומהו הכוח התמיר ההופך את הישיבה למקום שבו שוכנת שכינה? הרי זה כוח התורה, מקום מהדהד כל תורה הוא המקום שבו שוכנת השכינה. מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אל ארבע עמות של הלכה. השכינה דרה במקום שבו הלכה נלמדת וקובעת, העיריו הקבועים של הקדוש ברוך הוא הם בישיבה. ומה יכול להיות נעלה ונשגב יותר ממקום שבו הישיבה השכינה שורה, בשעה שכל התורה מהדהד בכל הפינות. תפקידם של רב בישראל וראש ישיבה לתלמידים הוא רחוק עד מאוד מעניין טכני גרידא. הדבר הוא הרבה מעל ומעבר לזה, הן הרב הן ראש הישיבה נהפכים הודות לעבודת הקודש שלהם לחלק בלתי נפרד מאלה שהם משרתים בהנהגתם ובלימוד תורה שלהם. הם נעשים כמו עבר מגופם וחלק מכל המשפחות מהם מהלכים ומורים להם תורה ודעת. בני הקהילה של הרב כמו התלמידים בישיבה נעשים במרוצת הזמן לחלק מגופו של רבם ראש הרב וראש הישיבה, נהפכים כאחד מבני המשפחה הקרובים ביותר. האחד נעשה אב והשני נעשה אם, ויש פעמים שהם מתקלמים בדמות של אב ואם גם יחד. חכמינו מספרים לנו, כשחלה רבי אליעזר נכנסו ארבע זקנים לבקרו וכולי, נענה רבי אליעזר בן עזריה ואמר, טובה אתה לישראל יותר מאב ואם. מה מלמדת מילים אלו שטוב אתה מאב ואם? רב הלמד תורה מאמיס על עצמו אחריות של אב ואם, ובמידה כזו הוא דואג לבן התלמיד להיות אב ואם בעת ובונה אחת. כוח הילאי שכזה יכול להתגלם אך ורק ברב לתלמידיו. זהו ייחודו של ראש הישיבה. רב לעומת זאת, כל שיהיה מסור לשליחותו ובכל וככל שליבו יחוש אפילו מרחוק בצער הזולת, אינו נעשה על ההתגלמות של אב בלבד ולא של שני הכוחות של אב ואם. הרב משפיע בכוח של אב, הוא נעשה אבא של קהילתו ושל עירו, אבל אין הוא משפיע בכוח אמהי. גדול הוא ההבדל בין אהבת האב לאהבת האם. עמוקה וחמה יותר היא אהבתה של האם לילד. רבי חיים מוולאז'ין כותב בנפש החיים בשם הזוהר הקדוש, כי השכינה מתלבשת בדמות אם, והסיבה לכך היא אכן זו שאהבת האם עזה פי כמה יותר מאהבתו של האב. והמצב שבו הוא בא לידי ביטוי מוחשי ההבדל הזה הוא כאשר הילד מתלכלך. האבא מחזיק בילד, מחבק ומנשק אותו, מחייך אליו ומשתעשע בו. אבל בו ברגע שהילד מזדהם, מיד האבא קורא לאמא שתמהר ותיקח אותו כדי לנקותו. וכשהיא גאה היא מקיפה אותו בחיבוקים ונשיקות, למרות שהוא שקוע בלכלוכו. וזהו מובן עמוק של הפסוק השוכן איתם בתוך תומתם. אהבת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל חזקה כאהבת אם לילד המלוכלך שלה. חזקה היא אהבת השם יתברך ליהודי החוטא, גם כשהוא מזוהם בעבירות, הוא מחכה לתשובתו המיידית. ולכן אמר הזוהר כי השכינה מתלבשת בדמות של אם. וכמה מאלפים הם דברי הרבי נחמן, צדיק הדור נקרא אם, על שם שהוא מעניק לישראל באור תורתו, והתורה נקראת חלב. טוב אתה מאב ואם, נאמר על כל מרביץ תורה לתלמידים, ואין הבדל במספר שלהם, שכן הודות לימוד איתם, הוא נעשה קרוב להם, כאב ואם. בתולדות ישראל ידוע היה כי רבנים ברובם הגדול היו הלומדים הגדולים ביותר, כמו גם מרביצי תורה לרבים. הגאון רב דוד ליפשיץ זצ"ל ייחד בהנהגת הרוחנית את גדולתו של ראש הישיבה עם גדולתו של רב בישראל. הוא יצר סינתזה בין מעלות שני התפקידים הללו, ואין לשכוח כי לרבנות תפקידים נעלים ביותר אופקי הרחבים במידה שרק רבנות יכולה להתפרס עליהם. יקרה היא מפנינים, וחכמנו אמרו יקרה מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים. הלומד תורה עומד מעל הכהן גדול שנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. שואל הרבי מקוצק אם תלמיד חכם עומד במדרגה יותר גבוהה מהכהן הגדול, העושה את העבודה הקדושה ביותר ביום הקדוש ביותר בשנה, למה לא יוכל גם הוא להיכנס לקודש הקודשים? והוא משיב כי תלמיד חכם דווקא משום שהוא בגדר יקרה מפנינים ועומד במדרגה גבוהה של קדושה, מוטלת עליו אחריות גדולה מאוד, אין לשאר את רום מעלתו של הכהן הגדול, בכדי שיוכל ביום הכיפורים להיכנס לקודש הקודשים, מקום שכדברי ירושלמי אפילו מלאך אסור בכניסה לשם, אין ביומא, אין ממגימו, בתוספת ישנים שם. רק לאדם אחד בבריאה מותר היה להיכנס לקודש הקודשים כדי לעשות עבודת היום. ולמה הדלת הזו נולה בפני תלמיד חם שלו נאמר שהוא יקר מכהן גדול? בתשובתו של רבי מקוצקי, אמנם נכון שתלמיד חכם עומד במעלה רוחנית יותר גבוהה מכהן גדול, ובגלל גלולתו מוטל עליו תפקיד שמימי גבוהה יותר. הכהן הגדול מוגבר בתפקידו כשלא לתקן רק את הפנים שהוא שטח קטן ביחס. תלמיד חכם לעומתו צריך לתקן את החוץ, את רשות הרבים, ולזה מסוגל רק תלמיד חכם אמיתי, המכונן בכל המעלות הדרושות כשאכילתו ושתייתו, הילוכו וכל תנועותיו מעידים עליו שהוא תלמיד חכם. ממינו אש דת למה, ונאמר על כך בספרי, תלמידי חכמים ניכרים בהילוכם ובדיבורם ובעטיפתם בשוק. התלמיד חכם כזה שבכל תנועה שלו ניכרת מעלתו הגבוהה, מותר לתפקיד לבנות את רשות הרבים בקדושה. וראה ברור שאין זה מן הדברים הקלים להשפיע על רשות הרבים בסלם את כל הפרעות וההפקרות שתשנה את צורתה, אלא שתלמיד חכם אמיתי מסוגל לכך בכוח התורה שלו. כי בדיבורי אמת הנאמרים בנחת ובמתינות המתאימה ובמעשים מתאימים ניתן לצב את רשות הרבים בצורה חדשה, שתהיה חדורה כולה תורה ויראה. שליחות זו, לתקן את החוץ, יכול למלא רק תלמיד חכם. הפיכת רשות הרבים לרשות היחיד, באופן שהיהודי יכול להתייחד עם ריבונו של עולם, תיקון הרחוב הרועש והסוען והפיכת כל פינה שבו למקום טהרה, זהו תפקידה של הקדוש של הרבנות. זו הייתה תמיד המשמעות הגלומה במושג המופתה של רבנות. ועל כס זהב שכזה ישב הרב ליפשיץ זצ"ל עוד בשנותיו הצעירות, כזה היה הפירוש שהוא נתן למושג ההיסטורי של רבנות. אבל בעת ובעונה אחת הוא גם מילא את התפקיד השני בפנים בישיבה, מקום משכנה של השכינה הקדושה, כשבמשך יותר מ-50 שנה הוא היה אב ואם לאלפי תלמידים. אבל הוא לא תחם את עצמו רק לפנים, אלא גם פעל אבי השרת שכינה מן הפנים. שליחות זו לתקן את החוץ יכול למלא רק תלמיד חכם. הפיכת רשות הרבים לרשות היחיד באופן שיהודי יכול להתייחד עם ריבונו של עולם, תיקון הרחוב הרועש והסוען והפיכת כל פינה שבו למקום טהרה, זהו תפקידה של הקדוש של הרבנות. זו הייתה תמיד המשמעות הגלומה במושג המובדה של הרבנות. לנפטר הגדול קראו דוד. מה המשמעות של השם בישראל? הזוהר הקדוש מתעכב על עניין המופלג וההשפעה שיש מתן שם לילד בישראל לאחר לידתו. כל שם מבטא עדיה. שמו של אדם איננו סתם ביטוי טכני אלא מורכב במספר אותיות, אלו מגדיר את התפקיד של האדם הנולד ומזה את ייחודו ומהותו. שמו של אדם טעון חיות תוססת, שיניקתה בה מקורות שמימיים ונעלים. שם עורר לא פעם שמחה עמוקה ובלתי מוגבלת, כמו שהוא גם יכול לעורר צער תאומי וכאב עמוק. שם מבטא גדולה של אדם ולפעמים גם את ההפך מזה. יש לו לאדם רמח עברים מסיימים לו לתפקיד באופן פיזי, אבל שמו של אדם חזק יותר מכל אחד מעבריו, והוא מסייע לו כדי להגשים את חובתו בעולמו. שמו של אדם הוא עבר רוחני וקשור בצורה אדוקה עם שורש הנשמה שלו. כאשר אדם ישן את שנתו ומסביב משתוללת רוחות זעף, עצים נסרים, הרוח קורעת ומפילה גגות, ממשיכו להיות שקוע בתרדמתו העמוקה ואינו מתעורר, והשינה חזקה יותר מעוצמת הרעש והרוחות. והנה כאשר מתקרב אדם אליו וקורא לו בשמו משה החיים, לו גם בלחישה, מיד הוא מקיץ משנתו, והועילו הרעשים החזקים, הדלתות החורקות והחלונות המזדעזעים היה לראשו. אבל במילה אחת בלבד, רק בהזכרת שמו, נאור הישן ומתפקח. מהו פשר הניגוד שאנו רואים כאן? מנין כוח על טבעי זה בשמו של אדם, ואיך מסבירים תופעה מופלאה זו? הזוהר הקדוש שואל שאלה זו ועונה, כי בשמו של אדם תמונה החיות שלו. כאשר מזכירים את שמו אפילו בלחישה, נוגעים בזה בשורש הנשמה ובחיות ששמו עטוף בה. לכן לא צריך להשתמש בשום אמצעים פיזיים, לא צריך לטטל את גופו. די בהזכרת שמו כדי שהוא יתעורר. מכאן לומדים אנו את משמעות שמו של האדם. העוצר בחובו כוח על טבעי, והוא טעון גבורה רוחנית. שמו של אדם מלמד על שליחותו ועל חובתו בעולמו. ולפי דברי המסילת ישרים, לכל יהודי יש שליחות מיוחדת כדי לבצעה. הנשמה יורדת לעולם הארצי, לא כדי לנדוד בעולם טוב ובוא, אלא כדי לבצע התפקיד. מהו התפקיד המרכזי של האדם בעולם הזה? להכניס רוח אלוקים בכל פינה ופינה. השמיים שמיים להשם בארץ נתן לבני אדם. רבי מקוץ פירש, השמיים יהיו שמימים, זאת עושה הקדוש ברוך הוא. אבל וארץ נתן לבני אדם, לעשות שעל הארץ תדיף שמימיות, זהו תפקיד האדם. כל יהודי יש לו תפקיד שלו כדי להגשים את האידיאל הקדוש של עיצוב עולם היצירה באופן שיקרין נגרות שמימיים. השם מבטא מלכות. דוד מלך ישראל חי וקיים. בכל פעליו של הגאון רב דוד ליפשיץ, הן בשדה הרבנות, הן בעולם הישיבות, בכל מעשי החסד והפעולות שעשה, בכל תנועותיו ובכל דיבוריו, כשדיבר וכאשר שתק, הייתה התגלות של תכונת מלכות, ורבנות מזוהה עם מלכות, מן מלכי רבנן, כל דרך פעולה שלו הייתה מושפעת מכוח מלכות, ולא חס שום למען שאיפות אנוכיות או אינטרסים עצמיים, כי לשם הממלכה שמקיימת מלכות היא צריכה להיות מופנית רק להמלכת שמו יתברך, והיא בשורון מלך, משה רבנו מלך היה אומרים חזר, אלא שמשה רבנו לא רצה להפיק רווחים ממלכותו, והוא לא רצה ליהנות מביזת הים, ולכן העניק לו השם את שברי הלוחות. הרב ליפשיץ עמד בראש ארגון הגדול והמקודש ביותר ביהדות אמריקה. כחבר נשיאות אגודת הרבנים במשך עשרות שנותי הפוריות והמבורכות, פעל במלוא המרץ ביחד עם האישים הגאוניים האחרים שעמדו בראשה לטובת עם ישראל. כמובן שלא נהנה מאומה מכל העוצמה והסמכותיות של הארגון. אותו דבר היה כאשר כיהן במשך עשרות שנים כראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן, או כשעמד בראש הארגון עזרת תורה, שהוקם כדי להושיט סיוע חומרי, וגדולי ישראל קבעו כי מוצאת זהו קודש קודשים ומגוון ארגוני הצדק והחסד למיניהם. הוא השקיע כוחות גוף ונפש כדי לסייע בפיתוח כל המוסדות הללו, ואת הכל עשה באותו כוח של מלכות, וכאמור בלי לנצל דבר לצרכים עצמיים. אלא תלמיד מושפע מהגישה, תמיד מושפע מהגישה שלך השם הממלכה. פרק מיוחד הוא למדנתו המופלגת של הגאון רב דוד ליפשיץ. פעם בעבר דיה בתואר רב כדי לבטא בכך שנושא התואר הזה הוא גדול בתורה. שכן מי המעיז לחלל תואר כל רם ולהתירו על מי שאיננו עומד בצורה ראויה במעלות התורה? כיום לגודל צערנו נתחלל אדמות תואר הרב, עד שמדביקים אותו גם למרץ גמור, שעוד מתפאר בקהילה גדולה של אלפי אנשים העומדת מאחוריו. הרב ליפשיץ בגדלות התורה שלו בתחומים שונים יכל לשמש דוגמה לאחרים. הוא למד ש"ס ופוסקים. הוא היה רב מובהק בכל פרטי התורה, וגדלות התורה שלו הזכירה את רבני ליטא מהדור הקודם, שכל מסכת חיים הייתה תורה. גדול צעיר בשנים כבר הוא תתר בקטע רבנות של ליר סובלק, שהייתה מפוארת ומפורסמת ברבנים גאוני ישראל, וביניהם חותנו הגאון האמיתי רבי יוסף יוסלביץ, זצ"ל מחברם של ספרים למדניים, ביניהם מנחת יוסף הקודשים. כבר אז בשנות ה-20 לחייו כבר יצא שמעו למרחקים, בתור למדן ומתמיד גדול. הוא המשיך את דרכם של רבני הדורות הקודמים, שהוראה שלהם הייתה חלק מלמדנותם. שיעוריו בישיבה בשיקגו ומאוחר יותר בישיבת רבנו יצחק אלחנן משכו אליהם מספר גדול של תלמידים, כאשר במהלך התקופה נהפכו מתלמידים למשרתים. יהושע בן נון איננו מוזכר בתורה כתלמידו של משה רבנו, אלא ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. ויהושע ככל ידוע היה מגדולי תלמידיו של משה רבנו, כנאמר ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה כי שמח משה את ידיו עליו. ורק בו נאמר דבר זה שמשה נתן לו סמיכה. ולמה באמת אין יהושע מוזכר כתלמיד אלא כמשרת? בני שמשרת הוא במדרגה יותר גבוהה מתלמיד, גדולה שימושה יותר מלימודה. משרת אצל תלמיד חכם היא משימה קשה, מה גם כאשר המשרת היה קודם רק תלמיד. במדרגתו הגבוהה כתלמיד לא יכול להתעלות אחר כך מעלה מעלה, עד שהוא יכל להתעלות אחר כך מעלה מעלה, עד שהוא מגיע למדרגת משרת. לרב ליפשיץ היו תלמידים, ולא אחד מהם זכה להפיל בשלבי הסולם של משרת, וכדי להשיג מדרגת משרת דרושות איכויות רוחניות גבוהות, ולא כל תלמיד יכול להגיע לכך. רב בישראל מבט שעליו להיות מסובל בהרבה תורה, עליו להיות גם גדול במוסר, ועליו להיות בכל מאותו אדם בעל מידות טובות, מבורך בלב טוב, תכונות נאות, רגשות חמים לזולת והרבה יראת שמיים. כל אלה היו בגאון רב דוד ליפשיץ, ובתור שכזה יחרית שמו בהיסטוריה של עם ישראל. פרק מפואר ניתן להיכתב על מעמדו של הרב ליפשיץ כרב, כמי שגם השקיע תמיד הרבה מאמצים להביא שלום בתוך השורות של העולם החרדי. ואילו היה קיים פרס נובל לשלום אצלנו, היה רב ליפשיץ זוכה בו ללא ספק פה אחד. שלום שלום, אהובה ידידה עם הרבה.